חצי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, זין בחשבן תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. עולם המשפט הישראלי נפרד היום אחד מבחירי הפרקליטים בישראל, עורך הדין יעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה, הלך לעולמו לאחר מאבק ממושך ומחלה קשה בגיל 71. תרומתו של עורך הדין ויינרוט לעולם המשפט ולציבוריות הישראלית בכלל היא רבה. אנחנו כאן ביומן נשוחח על תרומתו והשפעתו להצעת חוק אחת שחוללה מפנה ביחס לסרבני הגט בישראל. כל זה קורה בעקבות עבודת הדוקטורט של עורך הדין ויינרוט. לאחר מספר ימים של הכחשה, תודה ככל הנראה סעודיה במותו של העיתונאי הסעודי מתנגד המשטר, זה קרה כזכור בשגרירות באיסטנבול, סעודיה תגדיר את מותו כמעין תאונת עבודה, תוך כדי חקירתו של האיש. אנחנו נדבר עם מומחית לסעודיה וננסה להרהר בכל רם עד כמה תשפיע ההודעה הזו על יחסיה של סעודיה עם ארצות הברית ותיוגה החדש במערב. משלחת של חיל הרפואה מקיימת ברומניה החל מיום ראשון אימון בינלאומי יחד עם מקבילים מהייחוד האירופי. אנחנו נשמע על התרגיל, על מטרותיו ועל הלקחים שאולי כבר עכשיו ניתן לסמן. לשם כך יהיה איתנו סגן ראש המשלחת הישראלית לתרגיל, סגן אלוף שי שול, ראש ענף הפעלה ומבצעים בחיל הרפואה. וברחבי הארץ מציינים היום, יום זין וחשבן, את יום העלייה, שנקבע כדי להכיר בחשיבותה של העלייה לארץ ישראל כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב תרבותית, זה לשון החוק. אנחנו נדבר על היום הזה, אולי גם על עלייה בכלל, עם שניים. נדבר עם ראש מועצת גוש עציון, שלמה נאמן, עולה ותיק, שאולי מרגיש לפעמים עדיין חדש. נדבר איתו על השאלה האם לאחר שנים רבות, העולה מפסיק להיות עולה וזוכה ליחשב ישראלי לכל דבר. וגם על אותו נושא נדבר עם בוגדן יקימנקו. הוא בן 17 וחצי, הוא עלה לארץ לפני כשנתיים מאוקראינה. נשמע על ההתמודדויות האישיות שלו כעולה צעיר. כל זה על מנת שנדע במה אולי ונכון וצריך לתקן את היחס של החברה הישראלית הצברית לעולים חדשים. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. עולם המשפט הישראלי נפרד היום אחד מבחירי הפרקליטים שלו, עורך הדין יעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לאחר מאבק ממושך במחלה קשה. אנחנו רוצים לשוחח על תרומתו והשפעתו, יש לו השפעות רבות לעולם המשפט והחקיקה בישראל. אנחנו רוצים להתמקד בשיחה קצרה על תרומתו והשפעתו להצעת חוק שחוללה מפנה דרמטי ביחס לסרבני גט בישראל. מי שהוביל את הצעת החוק הזו שמכונה חוק הסנקציות הוא חבר הכנסת, היום סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן. שלום לך.
שלום וברכה.
היית אז מנהל בתי הדין הרבניים.
נכון, הייתי מנהל בתי הדין הרבניים, וכולנו התמודדנו בקושי הגדול איך אנחנו גורמים לכך שסרבני גט ייתנו גט לנשותיהם. כי פעמים רבות כשבית הדין נתן פסק דין כמו מצווה לגרש או אפילו חיוב לגרש, לא היה לזה שום משמעות מעבר לכך. אז בסדר, אז יש, הסרבן קיבל חיוב לגט, אבל מה זה אומר? האם יש לזה, יש לו חובה? יש לו חובה מוסרית.
זה לא היה שיניים הדבר הזה.
זה לא, ודאי, לא היה לזה שום שיניים ולא היה לזה שום המשיכיות לפסק הדין הזה. ואז אני זוכר היטב את הפגישה שעורך דין ויינרוט אפשר להגיד עליו, באמת זכר צדיק לברכה, נפגש עם שני הרבנים הראשיים לישראל, הרב הגאון הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, והרב הגאון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ואז הוא העלה בפניהם את הרעיון להשתמש יש תשובה ארוכה של רבנו תם, שהתשובה, העיקרון שלה הוא נקרא הרחקות דרבנו תם, זה דבר ידוע. מה אמר רבנו תם? רבנו תם, שכמובן התשובה שלו היא למעלה מ-1,000 שנים, הוא דיבר על כך שמי שסרבן גט, אז הקהילה תרחיק אותו מתוכה, לא תסחור איתו, לא תלמד את בניו תורה, אפילו לא תקבור אותו בקבר ישראל, לא תבקר אותו אם הוא חולה, לא תצרף אותו למניין, שכמובן כל הסנקציות הללו אין להם משמעות בעולם המודרני. ועורדין ויינרוט בא ואמר להם, תראו, אני כתבתי עבודה שהרעיון המרכזי שלה הוא לתת לבוש מודרני להרחקות של רבנו תם. כמובן שני הרבנים השניים שהיו בעצמם דיינים ותיקים בהחלט קיבלו את הרעיון, אמרו קדימה בוא נתחיל לגלגל אותו, נראה איך אנחנו מממשים אותו. כמובן לקח זמן עד שגיבשנו הצעת חוק, אבל הכל התבסס על עבודת הדוקטורט שלו, כשהרעיון הוא במקום שהקהילה מרחיקה את הסרבן הגט, המדינה המודרנית מונעת שירותים שהיא נותנת לאזרחיה. למשל, המדינה אומרת, אם אתה סרבן גט, אנחנו נשלום לך את השירות להיות נהג. לא תוכל לנהוג במדינת ישראל. או אם אנחנו נשלום לך אפשרות להשתמש בחשבון הבנק שלך, תתחיל לעבוד רק עם מזומנים. או כמובן, לשלום ממנו יציאה מן הארץ. דברים יותר שהתקדמנו מהם, לשלול ממנו אפשרות להשתמש ברישיון עבודה שהמדינה מעניקה. יש הרבה מקצועות שהמדינה מעניקה את הרישיון שלהם, למשל רואה חשבון, עורך דין, רופא, הרבה מאוד מקצועות. בקיצור, לא ארחיב, אבל בסופו של דבר, לאחר כמובן מאבק לא קטן בכנסת, החוק התקבל ב-1995, ומאז אין ספק שהוא מהווה מהפכה ביחס של בתי הדין לסרבני גט.
אגב, למה היה צריך להיאבק? זה נשמע כל כך נורמלי.
אז אני אענה לך. אתה שאלת שאלה מצוינת. אני אומר לך, לצערי, כשאני הבאתי פעם ראשונה את הצעת החוק הזאת לכנסת, אז היו ארגונים שונים, ברכי ארגונים של זכויות אזרח, אמרו, מה הקשר? אדם לא רוצה לתת גט, למה אתה שולל ממנו את הרישיון נהיגה? מה פתאום? זה חלק מזכויות האזרח שלו, איך אתה שולל ממנו את חופש התנועה? כל מיני אמירות שכביכול מצד אחד דואגות לזכויות האזרח, לזכויות האדם, אבל הם לא ראו מצד שני את הסבל של האישה שנגרם לה בגלל
זכויות האזרחית.
בדיוק, נכון מאוד, נכון מאוד. וזהו, אני בעניין הזה אני אומר, כמובן זה היה המפגש הראשון שלי איתו, מאז היו לי איתו מפגשים רבים. אני יכול לומר שכמנהל בתי הדין הרבנים הרבה פעמים התייעצתי איתו בכל מיני סוגיות שנוגעות לניהול בתי הדין, ותמיד היו לו עצות טובות ורעיונות איך לשפר את העבודה, איך לייעל אותה. כך שאני באמת אומר שעולם המשפט ועולם, אני אומר באמת, עולם המשפט ועולם בתי הדין הרבניים, ובכלל עולם העולם אזרחי ישראל, יראי השמיים בוודאי, אלה שמשלבים את תורה ודרך ארץ, אלה שמשלבים את מצד אחד עמקות בתורה ומצד שני את החיים המודרניים. הוא לא היה פרוש בביתו, אלא הוא היה מחובר להוויה הישראלית. אני חושב שהוא היה באמת מבחינה הזאת דמות מופת, ואין לי ספק שהזכות הזאת של חוק האכיפה פסקי דין שגירושין, או חוק הסנקציות בלשון העממית שלו, תעמוד לו בעזרת השם. אני בטוח שיזכה לחיי העולם הבא.
הרב אלי בן דהן, סגן שר הביטחון, אני מאוד מודה לך על הדברים, כל טוב, בשורות טובות.
אמן, תודה.
שלום, שלום. אחר מספר ימים של הכחשה, תודה ככל הנראה סעודיה במותו של העיתונאי הסעודי מתנגד המשטר בשגרירות באיסטנבול, העניין יוגדר כאיזושהי תאונת עבודה תוך כדי חקירה. אנחנו רוצים לתהות עד כמה תשפיע הפרשה הזו וההודעה הזו על היחסים של סעודיה עם ארצות הברית ועם המערב. איתה נמצאת על קו הטלפון מומחית לסעודיה, הדוקטור מיכל יערי.
שלום.
שלום וברכה. תהיה השפעה או שהכסף יענה את הכל?
אני חושבת שמצד אחד אנחנו כבר רואים את ההשפעה במובן הזה שארצות הברית לא מתעלמת מזה, לא עוברת על זה לסדר היום, אבל מן הצד השני הציפייה שארצות הברית תבטל או תמתן או תפגע במרקם היחסים העדין שלה עם סעודיה בעקבות המקרה הזה, זאת גם תחושה של דעתי אין הביסוס במציאות. ארצות הברית צריכה את סעודיה, סעודיה צריכה את ארצות הברית. בעבר שתי המדינות האלה צריכו משברים הרבה יותר גדולים, כמו ספטמבר 11 ותקופת משטרו של אובמה, ובכל זאת הם שרדו את הטלטלות האלה והמשיכו הלאה. אני לא חושבת שמקרה של מותו של העיתונאי הזה, טרגי ככל שיהיה, תהיה לו השפעה מתמשכת על היחסים בשתי המדינות.
ומה לגבי הניסיון הסעודי למתג את עצמם כאיזושהי מדינה שעוברת שינוי, התמערבות, פנייה לעולם הרחב? זה יפגע,
צריך לזכור שמה שקורה עכשיו הוא באמת מזעזע ומטלטל, במיוחד לאור הניסיון של סעודיה להציג את עצמה כמדינה חדשה, כמדינה שבעצם צועדת אל עבר אסלאם הרבה יותר מתון, מדינה שיותר פתוחה לאזרחים שלה, ובעניין הזה צריך גם להגיד, עם כל הבעייתיות של המקרה שמוצג עכשיו, אי אפשר לקחת ממוחמד בן סלמן את הדברים שהוא עשה למען מדינתו, למשל זכויות נשים, למשל קונצרטים, הופעות מוזיקליות, סרטים. אבל יחד עם זאת, המחשבה שאפשר לשנות מדינה מן הקצה לקצה, בטווח זמן קצר, למשל במובן הזה שהיא תהיה פתאום סובלנית לאנשים שמבקרים אותה, המחשבה הזאת היא לא ריאלית ולא מציאותית לגבי אף מדינה. סעודיה תמשיך להיות מדינה טוטליטרית, שנשלטת על ידי משפחה אחת שלא אוהבת לשמוע ביקורת, ולמרות הניסיון להציג אותה כסעודיה חדשה, זה לא אומר שהיא תהיה יותר סובלנית לדברים כאלה מאשר בעבר.
זאת אומרת שינויים, אבל מתון, והעולם המערבי כנראה תעבור תקופה ויקבל את המציאות הזו.
תראה, המסר הוא פה מאוד מאוד ברור. אני לא יודעת עוד פעם, אין לנו מושג האם זה נעשה בהנחיית השלטון הרצח הזה או לא, אנחנו לא יודעים וצריך להיות מאוד זהירים באמירות האלה. אבל לא צריך את המקרה הזה כדי להבין שהמסר של מוחמד בן סלמן הוא אחד. או שאתם איתי או שאתם נגדי. ואם אתם נגדי, אתם חושפים את עצמכם לאנשים מאוד מאוד כבדים, עד די שנים ארוכות בכלא או אפילו רצח. יחד עם זאת, אני כן מוכן לעשות שינויים מאוד מאוד גדולים בתוך סעודיה, גם ברמה הכלכלית, לנסות להתנתק מהנפט, גם ברמת זכויות האדם ובעיקר זכויות נשים, גם בסיפור התרבותי, כל הדברים האלה קורים במקביל, זה מאוד מבלבל, זה מאוד מטלטל, אבל זו המציאות המורכבת של סעודיה, וצריך ללמוד להתרגל לזה.
אגב, ממש בקצרה, מה גולת הכותרת של הביקורת של העיתונאי על המשטר הסעודי?
מה שמעניין במקרה שלו זה שלא הייתה לו ביקורת יוצא דופן, זאת אומרת, הוא לא היה איסלאמיסט, ומצד שני, לא במובנים שאנחנו מכירים בקיצוניות כמו של דאש ואל-קאעידה, הוא גם לא היה ליברל גדול, הוא לא היה בן אדם שניסה להגיד, אני עכשיו רוצה להפיל את המשטר הדיקטטורי הזה ובמקומו להקים מדינה דמוקרטית, ממש לא. הוא מתח ביקורת במושגים הערבים מאוד לגיטימית, הוא התנגד למלחמה בתימן, הייתה לו ביקורת על חלק מהרפורמות הכלכליות, אבל לא משהו יצא דופן שאמור לגרום לבית המלוכה להגיב בצורה כל כך קיצונית עד ברצח.
אבל בסעודיה המונחים והכללים אחרים וצריך להתרגל לעניין הזה.
אני מי צריך להתרגל לזה? תשמע, אנחנו כמדינה מערבית חושבים שאנחנו יכולים לחנך את סעודיה, זה לא עובד ככה. בינתיים סעודיה במידה רבה אדישה על הקולות שבאים מהמערב, עד שזה כמובן מאיים לפגוע בה, וכשזה מאיים לפגוע בה היא מגיבה.
אבל היה נעים להם, אולי הם לא מתייחסים, אבל היה נעים להם לקבל את מחיאות הכפיים במערב.
נכון, הם גם השקיעו בזה מיליוני דולרים בהקמת כל מיני גופים לוביסטים כאלה או אחרים שיקדמו את השם החדש שלהם במערב. אני חושבת שזאת הייתה טעות מצערת בכל המובנים, וסעודיה משלמת על זה מחיר יקר, אבל המחיר הזה הוא בעיקר ברמה התדמיתית, אני לא רואה אותו מתורגם לכסף או לביטול חוזים ביטחוניים כאלו אחרים, ובוודאי הוא לא ישפיע ברמה המדינית, זו הערכה שלי.
דוקטור מיכל יערי, מומחית לסעודיה, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
בשמחה, יום טוב, ביי ביי.
משלחת של חיל הרפואה מקיימת ברומניה החל מיום ראשון בבוקר אימון בינלאומי יחד עם מקבילים מהייחוד האירופי. אנחנו רוצים לשמוע על התרגיל הזה, על המטרות, אולי כבר אפשר להתחיל לזהות לקחים. ואיתנו נמצא על קו הטלפון סגן ראש המשלחת הישראלית לתרגיל הזה, סגן אלוף שי שול, שלום לך.
שלום וברכה.
ראש ענף הפעלה.
משלחת חיל הרפואה.
ראש ענף הפעלה ומבצעים בחיל הרפואה, ואני אשאל אותך כבר בפתח הדברים, מאחר ולצערנו, לנו יש את הניסיון המבצעי, ולהם יש את האמצעים, מי לומד ממי? אנחנו מהאירופים או להפך?
משלחת חיל הרפואה הגיעה לכאן לרומניה ביום ראשון לפנות בוקר ופרסה פה בית חולים שהוא המתקדם ביותר בעולם. זה נקרא רמה 3, הוכרנו לידי האום כרמה 3 רק לפני שנתיים, וגם עד לפני חודשיים היינו יחידים בעולם ברמה הזאת, רק לאחרונה הצטרפו אלינו הסינים. ולכן, היות ואלה היכולות שלנו, אז שיתוף הפעולה שלנו פה עם יתר הארגונים שפורסו פה בית חולים הוא מצוין, אבל בהחלט הם באים להתרשם מבית החולים שלנו, לומדים המון, ואני מוכרח לציין שהשיח איתם מוסיף גם הרבה מאוד גם לנו.
כמו מה? איפה?
כמו שיח על הטיפול הרפואי, שיח על האמצעים. הארגונים הבינלאומיים שעובדים פה, יש פה סדר גודל של 70 איש מהאיחוד האירופי, משמונה מדינות שונות, שעובדים איתנו בתוך בית החולים, צירפנו אותם כחיילים בתוך בית החולים. אמנם הם לא לובשים מדי צהל ומדברים בשפות שונות, אבל הם עובדים איתנו בתוך בית החולים שלנו, מסתכלים עלינו איך אנחנו קולטים פצועים במיון, ואיך אנחנו מבצעים עליהם את הטיפול הראשוני, ואיך אנחנו מכניסים אותם לחדרי הניתוח ולטיפול נמרץ, ולאחר מכן לאשפוז, ולומדים מאיתנו את כל התהליך הזה, ואת השימוש בציוד המתאים, ואיזה ציוד מתאים, לא כל מיטת טיפול נמרץ שמתאימה לבית החולים, לבית חולים רגיל, כמו שאנחנו מכירים בישראל, מתאימה גם לתנאי שדה. וזה דבר שצריך ללמוד אותו, וזה דבר שצריך לדעת לעבוד איתו. וכמו שאנחנו עושים התאמות, מנתח לב משערי צדק, מגיע לבצע ניתוח כאן באימון, אז הוא מתנהג שונה בתנאי השדה. אז גם האירופאים נמצאים פה, לומדים מאיתנו.
אבל אני משער שניתן היה לבצע תרגיל כזה גם בארץ. אז מה, אנחנו שם ברומניה בעצם במעין תצוגת תכלית לאירופים?
השוני המרכזי בתרגיל הרחב הזה, או המטרה הראשונה שלו, היא להכין את חיל הרפואה למצב מלחמה, לדעת להגיע למקום רחוק, להיות עצמאיים, להיות במקום שבו אין צירי הספקה רציפים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת להיות עצמאיים במים, במזון, בציוד הרפואי, ביצור החמצן עבור הפצועים בבית החולים. וזה דבר שהמתאר הזה שאנחנו מתרגלים פה ברומניה מאפשר לנו להגיע למקום מרוחק לאחר רעידת אדמה, כי זה המתאר פה בתרגיל, לדעת לפרוס תוך פחות מ-12 שעות את בית החולים, לקלוט פצוע ראשון תוך פחות מ-12 שעות מבתי חולים קטנים יותר שנפרצו פה באזור, זה משהו שאנחנו לא מתרגלים באופן בקלות כזו, או בקלות, אני אומר, לא מתרגלים בכזאת צורה בארץ.
מי בעצם הכוחות הישראלים שמתרגלים? זאת אומרת, אמרת לנו על אותו מנתח משערי צדק, אבל הכוחות הצבאיים שנמצאים שם, מי הם? מה מייחד אותם?
הבית חולים מורכב כמובן מרופאים, מאחיות, מחופשים ומפרמדיקים, מאנשי רפואה, מאנשי שירותי עזר בתוך בית החולים, כמו דימות ומעבדה, הבאנו איתם לכאן מכשיר רנטגן ומכשיר אולטרסאונד, הבאנו איתם לכאן ציוד חדר ניתוח מתקדם, ולכן הצוות הרפואי הוא צוות מתרגל, אבל הצוות שתרגל לא פחות, ובעצם היה צריך להביא לכאן את הציוד, לפרוס אותו, להביא לכאן את היכולות, זה תרגול משמעותי נוסף, והוא חלק בלתי נפרד מהתרגיל. מעניין לראות שאין באמת באמת חלוקה בין האורתופד, האחות, הרוקחת, איש הלוגיסטיקה שהקים את המטבח, איש צוות אחר שהקים את מערכת החמצן, כי בעת ההקמה כולם עבדו ביחד. הנושא המרכזי היה הקמת בית החולים, ולכן כל המערכת מתורגלת. אין אדם אחד בתוך המבצע הזה שאינו מתורגל, כולם עסוקים באותה מידה לכל אורך הדרך.
יש כבר אפשרות לומר עכשיו שיש בשלב הזה איזשהם לקחים, אולי נקודות לתיקון לגבי ההמשך, או שהדברים האלה לוקחים שבוע שבועיים קדימה?
אנחנו נמצאים פה כבר 48 שעות ומטפלים, וכמובן שכבר החלנו לאסוף לקחים, חלקם בדרך שבה הפצועים זורמים לתוך הבית חולים, ולטיפול כזה או אחר, ואיך אנחנו באמת מטפלים בפצועים. ואם נסתכל ברמה הרחבה יותר, אז דברים שקשורים לעצמאות הלוגיסטית של בית החולים, דברים שקשורים לקשר של מדינת ישראל, של חיל הרפואה, ושל בית החולים עצמו מול ארגונים בינלאומיים, ואם אני לוקח את זה אלינו, למדינה הגדולה שלנו, ולמתארי אסון שיכולים לקרות בה, אז די שאני אזכיר את ביקור המנהל הראשי של מרכז האסונות של האיחוד האירופי, שהיה כאן רק לפני 24 שעות, שאמר, והזכיר את השריפה שהייתה בקרמל לפני כשלוש שנים, והסיוע הבינלאומי שאנחנו קיבלנו למדינת ישראל, והתרגיל הזה מדמה את זה כאן על רומניה, באותה צורה.
דובר בשעתו על שינוי לגבי הכוח שנמצא בשטח, כוח היחידתי משימתי שנמצא בשטח, כי ככה דווח אז בזמנו שזוהתה הפגיעה האפשרית אם חייל פצוע לא מקבל טיפול בשטח. ולכן רופאים נמצאים החיילים בשטח, ואחר כך, אחרי הטיפול הראשוני, רק אז הם מועברים אל העורף. הדבר הזה בא לידי ביטוי, או שאתם בכלל מטפלים בתחום אחר לגמרי?
אנחנו מתמקדים בטיפול מלא בפצועים שיש פה בתרגיל. התרגיל, כמו שאמרתי, מדמה רעידת אדמה. יש כאן כוחות שנעים בשטח, הם לא כוחות ישראלים, הם כוחות מקומיים. ואני מוכרח לציין שבזמן שאנחנו פרוסים פה, החל מיום ראשון, זורמים לפה עשרות אמבולנסים, ועליהם כבר מאות נפגעים, שמגיעים אלינו לבית החולים לטיפול, לאחר טיפול ראשוני בשטח, וחלקם אפילו לאחר טיפול ראשוני בבתי חולים שדה, שנפרסו פה, והם קטנים יותר מאיתנו, קטנים יותר ביכולות שלהם, וקטנים יותר בצוות שלהם, וגם לא הוקרו, כמו שאמרתי, ברמה שלוש, ברמה הגבוהה ביותר, שהכיר האום בבית חולים של מדינת ישראל.
אגב,
בתי החולים שעובדים פה לידינו, בתי החולים שעובדים פה לידינו, לדוגמה, הם מאנגליה, מגרמניה, מרומניה, מאיטליה, מטפלים טיפול ראשוני בנפגעים, ומפנים אותם אלינו לטיפולים המורכבים באמת.
תאמר לי, עד כמה, סתם ככה שנדע, מבחינת מספרים, כל התרגיל כולו, מהאדם הראשון ועד האחרון, כמה אנשים שותפים?
1,000 אנשים שותפים לתרגיל, אנשי רפואה כמעט כולם. מתוכם 160 אנשי חיל הרפואה, צה"ל, והתרגיל נחשב לרחב ביותר, התרגיל הרפואי לרחב ביותר באירופה, למעשה מאז ומעולם.
איך מגשרים על פערי השפה?
קודם כל, בכל מה שקשור לעבודת הצוות, אז איפה שצריך. מדברים כמובן בעברית, בשפת האם שלנו, איפה שצריך לעבור לאנגלית, אז עוברים לאנגלית. אבל אני רוצה לספר סיפור מעניין נוסף, שצוות החלוץ שהגיע לכאן לפני האימון, צוות חלוץ מצומצם, שמחליט איפה בעצם פורסים, ממש כמו בעת אסון, שיוצא צוות חלוץ להחליט איפה בית החולים ייפרס. חבר פה לקהילה היהודית, שגם זה קורה בעת אסון, ובקהילה היהודית מצאו רופא יהודי שחי פה ברומניה, בבוקרשט, וצירפנו אותו לבית החולים, והוא עובד בחדר המיון בבית החולים, והפך להיות חלק מהצוות, הוא ישן איתנו, אוכל איתנו, עומד איתנו למסדרי בוקר, והוא גם דובר השפה, אז הוא גם משתמש כמתורגמן.
יפה.
וזה משהו שאנחנו מתרגלים פה באימון, אבל אנחנו משתמשים פה גם בפעילות המבצעית הקודמת שהייתה ליחידה, כמו בנפאל, כמו באיטי, כמו בפיליפינים. אנחנו משתמשים במקומיים, נעזרים בהם, הם נמצאים איתנו ומשתמשים כמתורגמנים.
יפה מאוד, אנחנו נאחל לכם הצלחה. מתי כל האירוע הזה מסתיים?
האירוע הזה מסתיים למעשה כשנחזור לארץ ביום שישי.
יום שישי.
בטקס קבלת פנים למשלחת שיערך בנתב"ג.
סגן אלוף שי שול, סגן ראש המשלחת הצה"לית לתרגיל האירופי הזה, ראש ענף הפעלה ומבצעים בחיל הרפואה, אני מאוד מודה לך על הדברים. בהצלחה שוב. תודה.
תודה גם לך.
יום טוב. ברחבי הארץ מציינים היום, יום זין בחשוון, את יום העלייה. מעין חג לאומי שנקבע כדי להכיר, וזה לשון החוק, בחשיבותה של העלייה לארץ ישראל, כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב תרבותית. זהו לשון, זו לשון החוק, אבל אנחנו רוצים לשאול האם אחרי שנים שאדם נמצא כאן, ואפילו מגיע לתפקידים בכירים, האם הוא מפסיק להיות עולה, האם הוא מתחיל סוף סוף להתערות בחברה הישראלית ולחשב ישראלי כל דבר. שלום, אנחנו אומרים לעולה שכזה, שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה עוד עולה חדש?
האמת, ממש לא, אבל כן.
איפה אתה? אתה יודע מה, קודם כל, מה מבחינת החוק באמת מוגדר כעולה חדש? כמה זמן צריך אדם להיות בארץ?
החוק תלוי למה הוא מתייחס. יש מספר התייחסויות שונות, כן, של יש הטבות כלכליות מסוימות שהן 10 שנים, יש הטבות שקשורות להתנהלות בנקאית שזה 20 שנה, אבל בממוצע נגיד זה 10 שנים. אולי עלייה מאתיופיה נהנית לדעתי ממעמד 15 שנים, כי מדינה גם משנה את זה לפעמים לפי המצב בארץ מוצא. בגדול אני חושב שממוצע זה בין 10-15 שנה זכויות העולה פגות.
ועכשיו באמת ניגש אליך. אתה אי אפשר פספס מהמבטא, וגם מי שמכיר אותך יודע, עלית לארץ, לא נולדת כאן, אבל הגעת, אתה ראש מועצה, פעיל מאוד, מגיע לכל משרדי הממשלה. אתה עדיין מרגיש איפשהו שההתייחסות אליך היא כאל זר?
לא, מילה זר היא לא נכונה, אני חושב, בחברה הישראלית ודאי. מילה זר כלפי עולה חדש היא לא התייחסות, שוב, מתוך היכרות גם במדינות העולם, זה לא התייחסות של מאגר חדש בארצו, נגיד, לא יודע מה, מאגר מקסיקני בארצות הברית, כן, או מאגר צ'צ'ני במוסקווה, כן, זה לא. זה לא אותה התייחסות, לכן אני לא הייתי מגדיר את זה זר. אבל יש... תשמעו, יש קודים חברתיים, כן, אני חושב שבאמת אני רוצה לשבח את המדינה שלנו במובן הזה שאדם שמאגר, אני בכוונה משתמש במילה הזאת, אדם שמאגר למדינה ואחרי 20-30 שנה נהיה יושב ראש הכנסת ושר הביטחון ושר להגנת הסביבה וזאת השם ראש עיריית ירושלים, כן, ואפילו אנוכי הקטן ראש מועצה, כן, בישראל, זה דבר שאין לו אך ורע באף מדינה בעולם. אני חושב שזה קודם כל מעיד עלינו כחברה שלא מתייחסת אלינו כזרים, אלא כן יודעת לקלוט עלייה. אבל כאן באבל זה אולי הקודים התרבותיים שאנחנו באים איתם. זה השפה הפנימית. עושה המון הבדל אם עשית צבא או לא עשית צבא. איפה היית בצבא? כן, ההבדל הזה שאני הגעתי לארץ בגיל 17.5 ועשיתי כאן צבא כמו כולם בישיבת הסדר, היא משפרת מאוד את סיכויה לראות כאחד מהחבר'ה לעומת בחור שעלה חצי שנה אחריי וכבר עשה שנה, עשה צבא עם הנחה וכבר מתייחסים אליו אחרת כי הוא לא עבר את אותו זובר חברתי, כן, או אותה חוויה חברתית משותפת. זה נכון, אנחנו בסופו של דבר גם בתוך הקהילה, כן, כי ישראל גם קהילות, בסוף יש בתי כנסת של יוצאי טוניס ויוצאי תימן, אין אומנם בתי כנסת של יוצאי רוסיה, כן, כמעט, יש אולי מעלי אדומים של מחניים, אבל לרוב, כן, יש מסעדות של יוצאי רוסיה ופאבים, כן, כן, אבל כן, יש לנו קודים תרבותיים, אנחנו באים, וזה גם חלק מהיחס של החברה, כי החברה...
אתה יודע מה, באמת... אתה יודע מה, מכיוון שמקובל לחשוב שבאמת כל הקודים התרבותיים האלה, כאשר אנחנו מדברים על עולים מברית המועצות לשעבר, אנחנו מדברים על קודים תרבותיים חילוניים. אתה כאדם ירא שמיים, כמי שנמצא בתוך...
וואו, איזה ציון נתת לי.
אין מה לעשות, אלה העובדות.
נראה, אדם שנראה כירא שמיים, כן, תגיד, כן.
אתה תקרא לזה איך שאתה רוצה ותשאיר לי להגדיר איך שאני רוצה. כן. בוא נאמר כך. איפה נמצאים הקודים התרבותיים הרוסיים הללו גם בחיים שלך?
יכול להיות שבתכונות
אופי. חוץ מלשחק שח.
כן, יפה, ידעת. טוב, עשית שיעורי בית. אז כן, קודם כל נשחק שח. דבר ראשון, ילדים שלי אומרים לאבא, תפסיק לשאול את החברים שלנו כשהם באים לבית, האם הם משחקים שח. התשובה היא לא, היא תמיד לא, ואחרי 20 שנה אתה צריך כבר לדעת את זה בלי לשאול. אז כן, זה דבר בולט. אבל מעבר לזה, אני חושב שהסביבה שסובבת אותי, נגיד ככה, רוב אורחיי, כן, אנחנו מארחים בבית כל שבת חברים ותלמידים ואנשים שהשפענו עליהם במהלך ומרוצת השנים, הם לרוב ב-99% תמיד יהיו דוברי רוסית, וכשאנחנו נסתובב בטיול של שבת בתוך היישוב, אז כולם ידעו שהנה זה, אלה הרוסים של נאמן שבאים לכאן, וזה משפיע, זה משפיע אולי לחיוב, כן, ההשפעות האלה הם לאו דווקא לשלילה, הם אולי לחיוב, אבל הדבר הזה תמיד יבדיל אותנו, שהחבורה שלנו היא חבורה כזאת. הדברים הפשוטים שאנחנו מכירים אותם, האוכל, השפה, ספרי קריאה, אפילו מדינות שאנחנו יוצאים לטייל אליהם, כן, אנחנו הרבה יותר בקלות נקפוץ לאיזה טרק באוקראינה, כן, ומאשר למזרח.
היום כל הישראלים נוסעים לגיאורגיה, שזה אומר ש...
אבל מי פתח לישראלים את הדרך הזאת? זה גם אנחנו.
אז אני רוצה עכשיו לשאול אותך, לקחת אותך לצד השני, כראש מועצה וכישראלי במשך תקופה ארוכה, האם אתה חושב שההתכנסות הזאת אל קהילות תרבותיות, וזה בא לידי ביטוי בעיקר בקהילה האתיופית ובקהילה הרוסית, האם ההתכנסות הזאת הועילה לעולים או פגעה בהם?
גם וגם. אני אגיד לכם, אדם כדי באמת להיות מוצלח, נקרא לזה כך, אני מחפש את המילה המתאימה, אדם כדי להיות אישיות מוצלחת בעיניו, חייב מצד אחד להיות חלק אינטגרלי מהסביבה שלו, וקריירה והתפתחות וחיי חברה, ומצד שני הוא חייב להיות בטוח שעומד על קרקע בטוחה. כאשר אתה מנתק אדם, לא אדם שעלה לארץ בגיל 6-7, כן? יש למשל הבדל, כן? ביני לבין אחותי, ילדה לארץ בגיל 9, אני בגיל 17, ויש בינינו הבדל. כי היא ישראלית לגמרי, ואני כמעט ישראלי לגמרי, כן? והעניין הזה הוא הבדל גדול. אדם חייב קרקע בטוחה, לכן זה, כאשר אני עומד על קרקע בטוחה, שאני יודע שהקהילות שסביבי, כן, שאנשים, שהחברים שסביבי מכבדים את העולם התרבותי שלי, וגם אולי קצת אופי קשה, כי בוא'נה, הוא רוסי, הוא עקשן, הוא סגור, הוא לא משתף, כן, יש את הדברים האלה, ואני אפילו חולק עליהם, אני נלחם בהם אצל עצמי, אני יודע שאני צריך, לא צריך להתגבר על הדברים שהבאתי מהגלות ההיא, כן? אז זה דבר שהוא יכול, הוא לא יכול, הוא כן מועיל, הוא כן נותן תחושת ביטחון עצמי, כי אני בא ומתבסס על משהו שהסביבה יודעת לקבל אותו. אבל בסופו של דבר, כאשר אתה צריך להתערות בחברה שהיא לא מדברת את השפה הזאת, את הקוד התרבותי הזה, אז זה פוגע בי, פוגע ולעשות צעד הבא בחיים, ואין ספק, נתקלים בזה יום-יום. יום-יום אני רואה את היתרון של העניין ואת החיסרון של העניין.
כשאתה משווה את זה, נאמר, לקהילות שפשוט נזרקו, כל משפחה נזרקה למקום אחר, וכאן זה, הזריקה יש לה גם אלמנט חיובי, לא יודע מה, או לארגנטינה, או מדינות שונות שלא חיות ממש בקהילות סגורות. אתה אומר שזה באמת יותר קשה לאדם רוסי, לאדם אתיופי?
אני חושב שזה קשה, אני חושב שזה מייצר קושי. כן, כן, תקשיבו, כן, התשובה היא כן, זה קשה. פשוט בלי תירוצים, זה קשה, כי אדם מאבד את הקשר עם מה שהוא גדל עליו.
תמליץ לנו לישראלים, איך אנחנו אמורים?
בואו, אני אגיד לכם למה אנחנו
להתנהג יותר טוב.
כן, 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 אבל אני אומר לכם, בואו, זה דבר פשוט. בת שלי מתנחלת, נולדה בהתנחלות, וגדלה בהתנחלות, והתחתנה ועברה לגור בעיר. זה קשה לה. זה לוקח שנים עד שהיא מתרגלת לחיות בבניין קומות. כי היא לא רגילה, כי היא לא רגילה לנעול נעליים כשיוצאת מהבית, ופתאום זה קורה. אז זה דבר, אז כל שכן אדם שנולד, גדל על שפה, תרבות, דת, למד בית ספר, סיים, חברים, הכל, הוא פתאום מתנתק מהכל, עובר מדינה, וכן, זה קשה.
עכשיו בוא ככה לפני סיום, תן לנו איזה משפט או שניים לגבינו, מי שנולד בארץ, איך אנחנו אמורים לשפר את מעשינו כדי להפוך את העניין לקצת יותר קל עבור מי שמגיע לכאן.
אז אני רוצה לומר לכם, קודם כל אתם 10, כל הכבוד, אני כבר אמרתי את זה בהתחלה, אין עוד מדינה שאדם שהגיע ממקום אחר נהיה בן בית, וזה לא סתם מילים, כן? זה עניין, בן בית זה אמיתי, כי אנחנו מחכים, אני כבר אומר, אנחנו, כן? זה לא רק, כן? אנחנו מחכים לעוד עולים, אנחנו רוצים שהם יגיעו, אנחנו חושבים שהם לא מאגרים אלינו, הם עולים אלינו, הם חלק מאיתנו, וקודם כל אתם 10. עכשיו, באמת, אנחנו צריכים לדעת להתייחס לסוגיה הזאת שאדם מנותק מהשורשים שלו, שורשים תרבותיים שלו, והוא אישיות פגיעה בעצם הדבר הזה. כאשר אתה רואה אפילו ילד שהוא חבר בכיתה של הילד שלך, שעולה לארץ לפני שנתיים, שים לב שבדרך כלל הילד הזה, המצב שלו בבית הוא יותר מעורער, הסמכות הורית יותר מעורערת, כי הם עברו את החוויה הזאת של ניתוק מהשורשים. וצריך פשוט להיות יותר עדינים, יותר לשים לב. בכל דבר ועניין, כמובן, אם אני מדבר על עולים מברית המועצות, שזה גם עניין דתי, אבל לא רק, גם עולים מאתיופיה שעוברים טראומות מאוד גדולות. אני במסגרת עבודתי במשרד קליטה נתקלתי בזה יום-יום. תקשיבו, אנחנו חייבים להיות יותר עדינים, יותר לקלוט שאנשים עוברים תהליך מאוד כואב, והתהליך הזה נמשך לא שנה ולא שנתיים, הוא נמשך 10 ולפעמים 20 שנה. וכשצפיתי בהפגנות של העולים מאתיופיה, ליבי נקרא, תקשיבו, מצד אחד שום דבר מה שהם אומרים לא נכון, אנחנו לא גזעניים ואנחנו רואים בהם חלק מהחברה, מצד שני כל דבר שהם אומרים הוא נכון, כי הוא יודע שהם מרגישים ככה, ואנחנו חייבים לתת להם הרגשה אחרת. וזה דבר שפשוט כל אחד מאיתנו, זה לא איזה סיסמה, זה לא איזה מישהו, זה כל אחד מאיתנו. אני אישית עכשיו הולך לסופר, רואה קופאית שהיא עולה חדשה ממדינה כלשהי, בדרך כלל מאותה מדינה, צריך לדעת שזה לא פשוט לה, שהיא לא, שהיא יכולה לטעות, והיא לא יודעת, ולפעמים היא לא יודעת לטעות ולקרוא, ואפילו ולסדר את התור, היא תסדר את התור בצורה שלה, ולא בצורה שאתה רגיל מהילדות. וזאת פשוט בסבלנות, בסבלנות.
הזכרת את הקופאית, ואנחנו כאן, יכול להיות שהיה מקום לפתוח בדיון בפני עצמו, האם ארץ נהדרת עם לובה, הקופאית, הרוסייה, תוכנית כזאת, תוכנית פופולרית כזאת, שגורמת לצפייה המונית, מסייעת בהבנת הרגישות, או אולי להפך, מתייגת את אותה קופאית באותו מקום, עם אותה התנהגות זרה, עם אותו נתק בין הקופאית ללקוח?
לא מסייעת, אבל אני מציע עוד התייחסות. יש תוכניות שהתפקיד שלהם זה לצחוק אחד על השני, ויש תוכניות שהתפקיד שלהם זה באמת לאהוב אחד את השני. אז בואו נבדיל בין ארץ נהדרת לערוץ 7, ופשוט, כן, ופשוט נייצר תקשורת שתפקידה זה לייצר עם אחד, עם אחד שהתפקיד שלו באמת לעשות דברים גדולים בעולם, וכל מי שמצטרף לעם הזה, שהוא חלק ממנו, מעבר, מצטרף, חוצה את הגבול, מקבל תעודת זהות, מתגייס כאן לכל מאמץ לאומי, מאלף עטף, גם צבא, גם כלכלה, כל דבר. אז בואו נדע שאנחנו עם אחד, ובדור שני, בדור שני של העלייה הזאת לא נוכל להבדיל אחד, בין אחד לשני מאיפה הוא הגיע, רק בדרך אגב הילדים שלנו ישאלו, רגע מאיפה הורים שלך.
אבל ולו בגלל הניסויים המעורבים בין העדות.
בדיוק.
שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון, יום העולה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
כל טוב.
להתראות.
אנחנו ממשיכים לעסוק ביום העלייה, ואיתן נמצא על קו הטלפון מי שעלה לארץ לפני כשנתיים, מאוקראינה, בוגדן יקימנקו, שלום לך.
אהלן, מה נשמע?
אני בסדר גמור, תספר לנו אתה באמת מה נשמע, איך זה להיות עולה צעיר בישראל של השנים האלה?
אם באמת לא היה כל כך קשה.
מה, אתה הולך להרוס, רגע, אתה הולך עכשיו להרוס לנו את כל ה... את כל הבחיינות שאנחנו בוכים על עצמנו?
לא יודע, אבל כאילו, תלוי איזה דרך כל אחד לוקח. כן. אם הוא לוקח בשביל ללמוד ולענות, אז כן, כאילו, זה דרך פשוטה.
אז מה אתה אומר? הגעת לארץ, איך קיבלו אותך? ידעת עברית כשהגעת, או שמה שאנחנו...
ידעתי כמה אותיות וכמה מילים פשוטים כאלו.
כן.
ואחרי 7 ימים שהגעתי לארץ, התקבלתי לפנימיה שבצפון ההודעות. ואז כאילו שם התחלתי ללמוד, כאילו הצוות כאילו ממש עזר לי, וזה באמת המדימיה מדהימה.
וחוץ, תראה, בהודעות, כל המערכת היא בעצם בנויה לקלוט עולים, וכולם שם בתפיסת העולם הם מיועדים לזה. אבל מה קורה ברחוב? אתה יוצא מהפנימיה, אתה פוגש חבר'ה בגיל שלך, לא בגיל שלך, במקומות אחרים, איך שם מקבלים עולים?
כאילו אותי מקבלים, כי אני כאילו למדתי עברית טוב, ואני כאילו בקטע עם כולם, אז כאילו מקבלים אותי טוב בארץ. אפשר להגיד ככה.
איפה בכל זאת יש קשיים?
או גם בעיר שלי.
באיזה עיר? איפה אתה גר?
אני גר בחדרה, במרכז.
כן, אז בוא, מה הקשיים? איפה יש קשיים? בחדרה.
כאילו, עם מי אני בקשר בחדרה?
לא קשרים, אלא קשיים. איפה קשה?
איפה קשה?
כן.
כאילו...
אני אגיד לך מה, אני שואל איפה קשה, לא בגלל שאני רוצה שנספר דברים לא טובים, אלא פשוט כדי שנדע איפה אנחנו צריכים לתקן כשאנחנו באים לקלוט עוד עלייה.
באמת היה לי בהתחלת, מתי שהשנה הראשונה הגעתי, מתי שלא ידעתי עברית כזה, אז בעיר היה לי בעיות, אם מישהו היה שואל אותי משהו, לא הייתי מבין, או בחנות, או משהו כזה. ועכשיו כאילו סבבה כזה. כן. התרגלתי, הכל בסדר, עכשיו אני יודע מה רוצים ממני.
לא אומרים לך, זה רוסי, זה, כל מיני דברים כאלה?
לא אומרים לי, מקבלים אותי טוב.
עכשיו, בהודעות, אם אני מבין נכון, יש עולים גם מרוסיה, גם מאוקראינה, כמו שאתה הגעת, גם מאתיופיה. איך היחסים בין הקבוצות?
וואלה, דווקא כל אחד מתייחס כאילו בכבוד, וכאילו כולנו פה חברים בהודעות. אין מישהו שמתייחס על מישהו לא טוב וכאלו.
יש איזושהי תחושה אולי של קבוצות, האתיופים והרוסים, לא בגלל שרוצים לעשות מלחמות, אלא אולי בגלל שזה אופי אחר. אנשים עברו חוויה אחרת כשעלו לארץ מאתיופיה או כשעלו מאוקראינה. אז זה בא לידי ביטוי, מרגישים את זה? מרגישים הבדל?
לא מרגישים, כאילו, כולם אני לדוגמה יכול לסתובב עם אתיופים, אנחנו יושבים, מדברים, צחוקים, כאילו, אין הבדל, כאילו.
אז בסך הכל אתה די מרוצה.
כן.
ואני שומע גם שאתה מתכנן להגיע גם לשירות קרבי בצהל.
יש רצון כזה, כאילו, אבל אני עדיין לא בטוח.
למה הרצון?
כאילו, אני עדיין חושב על זה, כאילו, מה אני רוצה להיות בצבא.
עדיין לא סגור על העניין הזה.
כן, לא סגור עדיין.
יפה. טוב, אנחנו נאחל לך המשך הצלחה פה בארץ. בוגדן יקימנקו, הודיות, תודה רבה, כל טוב.
תודה.
להתראות. עד כאן, יומן לפישה, אנחנו נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. לדוקטור מיכל יער. לראש מועצת גוש עציון, שלמה נאמן. לבוגדן יקימנקו. לסגן אלוף שי שול. לכם על ההזנה, עשו באחד לימים טובים. בשורות טובות. להשתמע.